שלום, כאן איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי. אנחנו בסדרת השיעורים פסיכולוגיה בפרשת השבוע, וכל פעם ננסה להאיר זווית פסיכולוגית בפרשת השבוע שלנו. והיום נעסוק בפרשת השבוע, פרשת נוח. באמת הפרשה עוסקת בתקופה האפלה ביותר בהיסטוריה האנושית, תקופה של רוע צרוף שעוטף את העולם כולו וגורם לקדוש ברוך הוא לקבל את ההחלטה הנוראה מכל, להשמיד את האנושות וגם את בעלי החיים. עונש קשה מאוד שלא היה כמותו וגם לא יהיה כמותו, למזלנו. וננסה בעיון שלנו השבוע לנסות להבין מה בדיוק קרה שם במבול, לא רק על פני השטח. על פני השטח אנחנו די ברור מה קרה, העולם הוצף והושמד ונוח ניצל, אלא ננסה להבין גם מה התהליך אולי העמוק יותר שמתרחש גם מתחת לפני השטח של הסיפור. כי אם אנחנו נסתכל טוב טוב, נגלה שמתחת לאירועי הטבע הגדולים מתרחש בעצם עוד סיפור אחר, קצת אולי יותר נסתר, שנוגע ליחסים בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. לפני המבול, השם מחליט להשמיד את העולם בגלל יצרו הרע של האדם, והיר השם כי רבה ראת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. כן, היצר כל כך רע שגורם להשמיד את העולם. צריך לשים לב שיש כאן בעצם ציר שמחבר מאוד חזק בין הנקודות השם, אדם, עולם. השם מצפה להתנהגות טובה, אולי אפילו מושלמת של האדם, וכל העולם כולו תלוי בהתנהגותו של האדם. כאשר מתברר שיצרו הרע של האדם הוא בעצם רע, מיד מתרחשת תגובה קשה מאוד שבעצם גורמת לעולם כולו להיות נידון לפי מעשי האדם. לעומת זאת, אם אנחנו נדלג שנייה לסוף המבול, אנחנו מגלים איזו התרופפות במארג הקשרים הזה, כן? אומרת התורה ככה בפרק ח' פסוק א', ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. במילים אחרות, הטבע, האדם, נשאר אותו דבר, נשאר רק כמו שהיה לפני כן. אבל ההתייחסות האלוקית לטבע של האדם משתנה מהקצה לקצה. הציפייה מהאדם פתאום משתנית ונהיית רכה יותר, מקבלת יותר, וגם העולם מתנתק מהאדם, העולם הולך להמשיך כרגיל, כן? בפסוק הבא, עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבוטו. אין עוד קשר ישיר בין האדם לאדמה כמו שהיה קודם, מכאן ואילך הם פועלים בשני קווים מקבילים. וככה העולם מקבל את יציבותו, העולם הולך להמשיך תמיד באופן קבוע, להיות יציב וקיים, והאדם בקו מקביל של עבודה שלו עם עצמו, והחטאים של האדם לא ישפיעו ישירות על העולם. מכאן כמובן עולה השאלה המתבקשת, מה בדיוק השתנה בעקבות המבול? הרי היצר הרע אנחנו רואים שהיה קיים קודם וגם קיים אחר כך. מה בדיוק התהליך שכביכול הקדוש ברוך הוא, האדם והעולם עברו בעקבות המבול? ולכן הקדמתי ואמרתי שנראה שיש פה עוד סיפור מקביל מתחת לפני השטח. כן, אם אנחנו מדברים על פסיכולוגיה, אנחנו תמיד מחפשים את הדברים שמתחת לפני השטח, שאולי שמה קוראים דברים מאוד משמעותיים שאנחנו לא רואים במבט ראשון, וכדאי לפקוח את העיניים להבין מה קורה שם אולי בתת מודע של הסיפור. כדי אולי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה שנייה לקחת את השיעור לכיוון קצת אחר ולנסות להתחקות אחרי דמותו של נוח. אולי דרך עיון בדמות שלו נצליח קצת יותר להבין מה בדיוק קרה לפני המבול ואחריו, כי הרי נוח הוא האדם היחיד בעצם ששרד את התקופה הזאת, והוא האדם היחיד שמקשר בעצם בין המצב שלפני המבול למצב שאחרי. אז בואו ננסה להתעמק רגע בדמות של נוח. מי זה בעצם נוח? האמת שמאוד מאוד קשה לענות על השאלה הזאת. מצד אחד, נוח הוא ללא ספק דמות אדירה בתנ"ך, אולי הדמות הגדולה מכולם, הרי כולנו כאן חיים בעולם בזכותו. כן? חז"ל מכנים את כל העמים בני נוח, כן? הוא האב הקדמון של כל העולם. בזכות הצדיקות שלו שרדה האנושות. גם אנחנו רואים את התיאור של הצדיקות הגדולה שלו בפרשה, כן? צדיק תמים. מצד שני, אין ספק שהדמות של נוח שונה מאוד מכל הדמויות של הגיבורים והצדיקים שאנחנו מכירים בתנ"ך ובכלל, בהיסטוריה. אם נשווה אותו נגיד לאברהם, משה או דוד, אנחנו רואים מיד את ההבדל, הם מתוארים כדמויות אקטיביות שפועלות כדי לקדם את המטרות של הקדוש ברוך הוא בעולם. לעומת זאת, נוח מתואר לאורך כל הפרשה כדמות מאוד מאוד פסיבית. קשה מאוד להצביע על תכונות ברורות שלו. באופן מאוד מפתיע, ואותי זה מאוד מפתיע ששמתי לב לזה, נוח לא מוציא אפילו מילה אחת מהפה שלו לאורך כל סיפור המבול. מדהים. המשפט היחידי שנוח אומר בכל התורה, בכל ההקשרים, זה בכלל אחרי המבול, בסיפור ההשתקרות שלו, שם הוא מקלל את חם וכנען, ומברך את שם ויפת, כן? דיבור בודד אחד בכל הפרשה, בכל התורה. אפילו הדיבור הזה בעצם לא ממש קשור אליו לחיים שלו, הוא יותר קשור להמשכיות שאחריו, להאמין למה יקרה עם הבנים שלו, וגם נראה וגם פרשנים עמדו על זה שהסיפור, בכלל הסיפור של ההשתקרות של נוח הוא לא קשור כל כך, הוא לא קשור בעצם לסיפור המבול, אלא יותר קשור לסיפורים אחר כך על התפוסה של העמים בעולם בסוף הפרשה. מעבר לעובדה המדהימה שנוח לא מדבר, שאין ספק שזה מראה הרבה על האישיות שלו, נוח לא רק שלא מדבר, הוא כמעט ולא עושה שום פעולה מיוזמתו. כל מה שהוא עושה זה בעצם צייתנות מלאה לדבר השם, בלי שום תוספות אישיות. אם נעיין קצת יותר בכתובים, נחדד, הדברים עוד יותר מתחדדים. אנחנו רואים בציווי של השם לנוח בתחילת הפרשה, תופעה מאוד מעניינת. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמץ מפניהם, ועניינים משחיתם את הארץ. כן, השם אומר לנוח, זהו, אני הולך להשמיד את העולם. זה הדבר הראשון. דבר שני, הוא אומר לו, עשה לך תיבת עצי גופר, כי אם תעשה את התיבה וכולי, ואז הוא מצווה אותו על הכנת התיבה. זה הציווי השני. אם נעצור כאן, נשים לב שהשם עוד לא אמר לו שהולך להיות מבול. השם אמר לו רק שהולך להשמיד את העולם. איך להשמיד את העולם? יש שלל דרכים להשמיד את העולם. נציג רק דוגמה אחת, אפשר להשמיד את העולם למשל ברעידת אדמה ענקית, כמו שהיה בפרשת קורח. לא ברור איך העולם הולך להיות מושמד, ועוד לפני שהשם מסביר לנוח איך העולם הולך להיות מושמד, הוא אומר לו תעשה תיבה, ורק אחר כך בסיום הסבר הכנת התיבה בפסוק י' ז' מופיע ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, פתאום נוח מגלה שבאמת עושים את זה עם מים, והציווי מסתיים ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים. יש כאן באמת משהו מאוד מאוד מפתיע. השם כאילו אומר לו, השם מצווה אותו על התיבה עוד לפני שמסביר לו בכלל איך הוא הולך להשמיד את העולם. זה עוד יותר מחדד את הפסיביות של נוח. נוח עומד ומקשיב 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 ושותק, ולא שואל שום דבר, ולא תוהה למה לבנות תיבה בכלל, למה השם אתה משמיד את העולם, מה הסיפור פה? היינו בכלל מצפים לעוד דיון שלו אולי עם הקדוש ברוך הוא, שאלות, אולי לניסיון, השם אולי אתה יכול להציל עוד כמה אנשים שאני חבר שלהם, בני משפחה שלי, כלום, נוח, פשוט פסיבי, לא עונה, לא מדבר, פשוט עושה מה שהשם אומר לו. השם אומר לו דבר, אולי את הציווי הכי הכי מדהים שנאמר אי פעם לבן אדם בעולם, אני משמיד את העולם ומשאיר רק אותך, ונוח לא מגיב, לא אומר שום דבר. די אם נשווה את זה, כבר פרשנים ישבו את זה, לתגובה של אברהם, שהשם אומר לו על השמדת סדום, איך אברהם מתווכח ודן עם הקדוש ברוך הוא עוד ועוד כדי להציל את סדום. כל הדברים האלה אנחנו לא מוצאים אצל נוח, פסיביות מוחלטת. הפסיביות הזאת מתבטאת בעוד כמה פרטים בסיפור המבול, כן? קודם כל, התיאור הכל כך מפורט שהשם נותן לו לבניית התיבה, תמיד זה היה נראה לי מוזר. מה הקטע שהשם צריך לצוות אותו את מידות התיבה ולהראות לו את התוכנית האדריכלית המפורטת של התיבה, כולל בחירת חומרי הגלם, כן? עצי גופר, קינים, עם ציפוי כופר מבית ומחוץ. לא רק זה, שהשם נדרש לתוכנית אדריכלית מפורטת לנוח, הוא גם נותן לו כמה פרטים די ברורים אליהם, כן? צוהר תעשה לתיבה, תעשה חלון לתיבה. זאת אומרת, אם השם לא היה אומר לו, הוא לא היה חושב לעשות חלון לתיבה, מה הוא היה רוצה להיות סגור בתיבה ללא חלונות? פתח התיבה בצידה תשים, תעשה פתח לתיבה, זה כבר באמת מוגזם, זאת אומרת, אם השם לא היה אומר לו, הוא לא היה עושה פתח. כל האווירה כאן, התחושה היא ש... פסיביות מוחלטת של נוח, נוח נעדר יוזמה לגמרי, השם פועל לבדו את כל פעולת הצעה, כולל פרטי פרטים של תוכנית לבניית התיבה. זה נקודה אחת מעניינת ששוב מראה שנוח בעצם אין לו שום חשיבה יצירתית מעצמו בכל התהליך של ההצלה. נקודה שנייה, כניסת החיות לתיבה. לכאורה באמת כאן השם כן נותן לנוח איזשהו תפקיד קצת יותר אקטיבי, הוא אומר לו תביא שתיים מכל חי ומהתיאורות שבע, באמת אתגר מורכב השם נותן לנוח שדורש הרבה יצירתיות, אולי אפילו הרבה אומץ כדי לתפוס את כל החיות. אבל כשאנחנו קצת ממשיכים לקרוא בביצוע, אנחנו פתאום מגלים בפרק ז' פסוק ט' ו' ויבואו אל נוח אל התיבה שניים מכל הבשר אשר ברוח חיים. בסופו של דבר לא ברור למה, נוח לא צריך באמת בכוחו להביא את החיות, אלא הם באים אליו לבד, למרות שזה כן ציווי אליו, תביא אל התיבה, כן? ואנחנו רואים שבסופו של דבר הוא לא עשה את זה, או שהקדוש ברוך הוא התייאש, או שהוא ויתר לו, לא בעולם, אבל בסוף הם באו מעצמם. שוב, הפסיביות של נוח עולה מתבטאת פה. נקודה נוספת שלא תמיד שמים לב אליה, זה בכלל תיבה. מה זה בעצם תיבה? אנחנו כל כך מתרגלים, עוד אולי מימי הגן ומהסיפורים, הציורים, לדמיין את הטבע כאיזושהי אונייה ענקית, עם ישותים, ששטה על פני המים. אין ספק שזה שאנחנו מדמיינים את זה ככה, זה רק מראה כמה אנחנו, יש לנו נטייה למוח שלנו, להשלים פרטים שלא מופיעים במציאות מרוב ההרגלים שלנו, ולהתעלם מעובדות ברורות, כי הרי כשטבעה, כשמה כן היא, תיבה, זאת אומרת מלבן, סגור מכל הכיוונים, תלת מימדי, משהו דומה לארון או ארון קבורה יותר נכון, ששט לו על פני המים, אין פה שום הזכרה לאונייה, ואם מסתכלים גם על הצורה שבונים אותה, ככה בונים אותה מלבן, סגור, שלוש קומות, וזהו, קופסה בעצם, סוג של קופסה. באמת אבן עזרא שם לב לטעות הרווחת הזאת, ולכן הוא מציין כאן בפסוק על התיבה, תיבה ולא ספינה. כי איננה על צורת אונייה ואין לה משוטים. אפשר לראות את זה גם בהמשך במבול עצמו, בביטויים שמתארים מה קורה לתיבה. כתוב, וירבו המים, ויסעו את התיבה, ותרו מעל הארץ, ותלך התיבה על פני המים. זאת אומרת, אין פה שום אקטיביות של הנמצאים בתוכה, הם לא שטים לשום מקום, אלא המים מזיזים אותם מכאן ולכאן. למה זה חשוב? זה חשוב מאוד כדי להבין מה בעצם קרה שם בהצלה של נוח והחיות, כן? בואו ננסה לדמיין על החוויה של להיות בתוך קופסת מלבנית סגורה שמטלטלת במים מכאן ולכאן. זו חוויה די שונה מחוויה של לשוט באונייה, שיש לך באיזושהי אקטיביות, אתה יכול להשיט אותה ממקום למקום. ננסה להיכנס להרגשה של מה שהם הרגישו, אז אני מאמין שהם הרגישו באמת הרגשה של חוסר אונים, פסיביות מוחלטת, תלות גמורה בחסדי האל ששומר עליהם, בלי שום מעורבות מצידם, ובסופו של דבר, אחרי תקופה מסוימת, הקופסה הזאת נחה על איזשהו הר, ואז אפשר לצאת. נשמע די טראומטי, כן? להיות בצורה כל כך פסיבית בתוך קופסה, אבל זאת החוויה שהייתה שם, שוב חוויה של תלות, של פסיביות מוחלטת בהצלה. נקודה מעניינת נוספת, כשנוח נכנס לתיבה, כתוב בפרק ז', פסוק ת' ז', אומרת התורה, ויבואו, והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור השם בעדו. השם אפילו צריך לסגור לנוח את הדלת. זאת אומרת, נוח לא עושה כלום, אפילו את הדלת בסוף הדבר השם סוגר לו. באמת רשי, ביכולת המופלאה שלו לסכם דברים מאוד עמוקים במילים ספורות, הוא מסכם את הדמות של נוח, כמו שהצגנו עד כה, בפירושו למילים, בתחילת הפרשה, את האלוהים יתהלך נוח, את האלוהים, הוא מפרש במובן של אם האלוהים יתהלך נוח, ואומר רשי, ובאברהם הוא אומר, התהלך לפניי, נוח היה צריך סעד לתומכו, כן, את האלוהים, אם האלוהים, היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק בצדקו מאליו, כן, רשי פה ממש מתמצאת את הדמות של נוח, כמו שאמרנו, את האלוהים, זאת אומרת, השם היה צריך כאילו לתת לו יד וכל הזמן ללכת איתו צעד צעד, לעומת זאת אצל אברהם, התהלך לפני, אברהם התהלך באופן עצמאי לפני השם, והסתדר בכוחות עצמו. מכאן אנחנו יכולים קצת להבין יותר את הדמות של נוח, ולנסות אולי להתקדם הלאה, להבין קצת יותר מה בעצם קרה שם בהצלה שלו, ולמה בסופו של דבר נוח הוא זה שנבחר, אם תיארנו עד כה את הדמות שלו כדמות כל כך פסיבית, שקטה וצייטנית. אז באמת נראה שנוח צדיק תמים, אולי תמים מדי, צייטן, פסיבי, לא מדבר, לא נוקט פעולות מעצמו, נשען לגמרי הצלה אלוהית, אבל בסוף של דבר אי אפשר להתעלם מזה שקיומו של כל האנושות נזקף לזכותו של נוח. הוא זה שבסופו של דבר הצליח לגרום לזה שבני אדם ישרדו בעולם, בלעדיו לא היינו כאן. נראה באמת שהדמות של נוח מלמדת על מודל של צדיקות שמותאמת ספציפית לדור המבול. כן, במובן הזה נוח הוא לא הצדיק האידיאלי, אם אפשר בכלל לחשוב שיש דבר כזה צדיק אידיאלי, אלא זה יותר האדם הנכון בזמן הנכון, כן? יכול להיות שהתורה אפילו רומזת לזה בזה שהיא קוראת לו איש צדיק תמים היה בדורותיו, כן? מפורסם המחלוקת שרשי מביא, כבר שמופיעה בחזל, מה זה בדורותיו? האם בדורותיו, זאת אומרת דווקא שהוא צדיק כל כך גדול שאפילו בדורותיו, הוא היה צדיק מול כל הרשעים האלו, או שבדורותיו זה אומר שדווקא בדור שלו הוא היה צדיק, אבל בדור אחר ספק אם הוא היה כל כך צדיק. אני דווקא נוטה ללכת בכיוון השני, שיש כאן איזושהי התאמה בין הצדיקות שלו לבין זה מה שצריך בדור הזה. זה הצדיק שהכי הכי מתאים לדור הזה. כן, למה? בתקופה רגילה באמת, בוא נחשב תקופה רגילה, בדרך כלל בהיסטוריה האנושית יש תנועות טובות בעולם, יש תנועות רעות בעולם, ויש איזשהו מאבק בין הטוב לרע, זה בערך אפשר להגיד שזה קורה לאורך כל ההיסטוריה. במצב כזה שיש כוחות טוב וכוחות רע, באמת מצופה מהצדיקים לפעול, לעשות טוב, לקדם את המטרות הטובות בעולם. להיות אקטיבי. אבל לעומת זאת יש תקופות שבהן הרע שולט לגמרי. ממש הרע מקיף את כל העולם מכל הכיוונים, בדור הקודם חווינו את זה תקופת השואה, וזה כנראה משהו דומה קרה במבול, אבל בכיף כנראה יותר גדול שהקיף את כל העולם, והרע שולט לגמרי. בתקופה כזאת כנראה נדרש תהליך אחר לגמרי של צדיקות. מה שצריך זה לא איזושהי פעילות אקטיבית החוצה. אי אפשר לפעול החוצה. ברגע שאתה תצא החוצה ותנסה לפעול, אתה תיבלה בתוך הרוע האדיר שאופף אותך. במצבים כאלה צריך איזושהי יכולת פסיכולוגית אחרת. יכולת של איזושהי התכנסות שקטה, פנימה, פסיביות. דווקא התכנסות שקשורה לאיזושהי התחברות לכוחות של חיות שתמונים מאוד מאוד עמוק בתוך האדם, ואני אנסה להדגים את זה. לא פעם אני נוכח לראות אנשים שנמצאים בטיפול פסיכולוגי שבאמת עברו דברים מאוד מאוד קשים בחיים, ממש אי אפשר לתאר, טראומות קשות מאוד, דברים מחרידים, אסונות, באמת דברים שאני בעצמי שומע אותם ואומר, אני לא יודע אם הייתי יכול להתמודד במצב החיים כזה, ובכל זאת אתה רואה את האנשים כאלה, כמובן לא כולם ויש הבדלים בין אנשים, אבל אתה רואה אנשים שלמות קשיים נורא נורא גדולים, בכל זאת למרבה ההשתאות יש איזשהו גרעין חיים פנימי שמחיה אותם, שמאפשר להם איזשהו קיום חיובי כלשהו, גם אם זה מאוד מאוד מצומצם. כן, במקרים כאלה המטרה של הטיפול זה באמת לנסות להתחבר יותר לגרעיני החיים האלה, להתחבר אליהם, להעצים אותם. זה באמת מאוד מאוד מרשים שיש באדם איזשהו כוח חיים פנימי שלמרות כל הסבל והצרות עדיין מחזיק אותו, מחזיק את החיות, מחזיק את החיים, מחזיק גם את הטוב שבאדם ומאפשר לו להמשיך לחיות למרות כל הקשיים. אני חושב שבדור שלנו, אם נחזור לשואה, ראינו זה אצל ניצולי השואה, שבאמת עברו דברים שאנחנו לא יכולים להאמין שקרו לבני אדם, ובכל זאת הרבה מהם יצאו ועם כל מה שהם עברו התחברו איכשהו לכוחות החיים שעוד נשארו בהם והקימו משפחות והקימו מדינה וחזרו לחיים, וזה באמת מראה על איזשהו יכולת להתחבר לכוח החיים הזה ולפעול חזרה. היכולת הזאת היא יכולת הפוכה מהיכולת שאנחנו רגילים אליה, יכולת של פעולה, עשייה. זה תנועה הפוכה, זה תנועה של להתחבר לאיזושהי הוויה פנימית, לאיזשהו מקום שקט וטוב שנמצא בתוכנו, שמאפשר לנו לעבור שערות מאוד מאוד חזקות וגדולות בחיים, וכשהשערה שוכחת באמת להצליח לצאת ולחיות מחדש. בשפה טיפולית אנחנו מבחינים בין יכולת לעשות שנקראת doing, לבין יכולת להיות שנקראת באנגלית being, פשוט היכולת להיות במקום. ונראה לי שהיכולת הזאת של הבין, של הפשוט להיות, פשוט להתקיים ולהתחבר לקיום הכי הכי פנימי ופשוט, זאת היכולת המדהימה שהייתה לנוח, היכולת להיות. מתוך היכולת הזאת התאפשרה הצלה של כל האנושות, כן? נוח הוא הצליח בתקופה ממש סוערת להתכנס פנימה, לתוך תיבה סגורה שמתלטלת על פני המים. ועוד לפני כן הוא הצליח להתכנס פנימה ולא להיות מושפע מכל הרוע שסבב אותו, ולכן השם בחר דווקא בו. זאת יכולת בעצם אולי נקרא לה יכולת סוג של אנטי חברתית, כן? שזאת יכולת טובה במצבים שבהם החברה כל כך מקולקלת, להצליח להיות אנטי חברתי, להתכנס פנימה, להתנתק מהעולם, להתחבר לאיזשהו כוח פנימי שקט שנמצא בפנים ומתוכו להינצל מכל הרוע, ולכן השם בוחר בו ואומר לו, בוא תכניס את כל הכוח השקט הפנימי שלך לתוך תיבה, תסתגר בתוכה, ומתוכה גם כל החיות יוזמנו לתוך התיבה ויקבלו גם הם את החיות שלהם מבפנים. נוח לא ניסה לפעול או לשנות, כי זו מציאות כאוטית, כן? זה כל פעולה לא תצליח לקדם לשום מקום. במציאות כזאת הגיבור הופך להיות דווקא אדם שנמנע ממגע, שמצוגל להיות פסיבי, ולהתחבר לכוחות החיים האלה. נראה שלא סתם נוח מכונה בשם נוח. אם נעמיק קצת בסיפור, נראה שזה ממש ממש לא מקרי. נוח מרמז על הנינוחות הזאת, על היכולת לנוח במקום מאוד מאוד פנימי ולעבור את כל השערות שסערות מסביבו. כן, ואני אנסה להוכיח את זה. התנ"ך בהרבה הרבה מקומות דורש את השמות של הגיבורים שלו, כן? אנחנו מכירים את זה אצל אברהם, אצל יצחק, אצל משה, אצל יעקב, אפילו פעמיים השם שלו נדרש. גם כאן, אם נתעמק בסיפור ונשים לב לדקויות של המילים פה, נראה שיש המון רמזים בסיפור למילה נוח, לשם נוח, כן? קודם כל, כשהוא נולד, כבר אבא שלו דורש את השם שלו, למך, אומר, זה ינחמנו ממעשינו מעצבון ידינו על מן האדמה אשר הררה השם, בפרק ה' פסוק כ"ט. זאת אומרת, התפקיד של נוח בעולם, לפי אבא שלו, למך, זה לנחם, זה ינחמנו לנחם מהכללה שכוללה האדמה. לאחר מכן, כאשר השם מחליט להשמיד את העולם, הוא משתמש במשחק מילים ממש מרתק ששוב קשור לשם של נוח, כן? וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. ואני קצת מדלג, אמחה את האדם אשר בראתי, כי ניחמתי כי עשיתים. בנוח מצא חן בעיני השם. אנחנו עדים פה לשני משחקי מילים בעצם עם השם של נוח. קודם כל ניחמתי. השם ניחם על העולם, מצטער עליו. פה פתאום יש משחק מילים קצת אחר עם השם נוח. לא נחמה, אלא ניחמתי, הצטערתי. אבל נוח מצא חן, המילה חן היא גם כן משחק מילים במילה נוח, כן, זה לקרוא את נוח מהסוף להתחלה, חן. בעצם הצטערתי על העולם, אבל נוח מקבל חן, מקבל חנינה מהקדוש ברוך הוא, וניצל מההתחרטות הזאת על בריאת העולם. יש משהו בנוח שמוציא אותו מהסיפור הזה, וגורם להשם להצטער על הכל, אבל לא להצטער עליו. אז אנחנו כבר רואים פה הרבה משחקי מילים עם השם נוח. אם נמשיך הלאה, נראה עוד כמה רמזים בסיפור של המבול שרומזים לנוח. קודם כל ביחס לטבע, כשנגמר המבול, כתוב ותנח הטבע. כן? פתאום פה אנחנו מקבלים עוד משמעות למשחק מילים המילה נוח, לא רק נחמה וניחמתי ומצא חן, אלא גם מנוחה, ותנח הטבע. באופן יותר בולט אפשר לראות את זה בסיפור של שילוח היונה בהמשך, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. כן? היונה לא מוצאת מנוח, ומי הוא זה שמביא לה את המנוח? נוח, וישלח ידו, ויקחיה, ויבא אותה אליו אל הטבע. שאלה ביטויים ממש ממש מדהימים, וכבר פרופסור יונתן גרוסמן העיר על זה, שיש כאן ביטויים ממש ממש אינטימיים בין נוח לבין היונה. וישלח ידו, ויקחיה, ויבא אותה אליו אל הטבע. היה אפשר להגיד בקיצור, לא מצא היונה מנוח לכף רגלה, ותיכנס אל הטבע. יש כאן איזשהו הדגשה של חיבור, וזה אינטימיות שנוצרת בין יונה, סליחה, בין נוח ליונה, שיוצרת את זה שאין לה מנוח, והוא שולח את ידו, נותן לה מנוח, מביא אותה אליו, כן? ופרופסור גרוסמן הוא מזכיר את זה שהביטוי ויווה אותה אליו, באופן מאוד מעניין, מופיע רק עוד פעם אחת בתנך, בנישואי יעקב ורחל, גם שם כתוב ויווה אותה אליו. שוב זה מעיד על איזושהי יצירת קשר ממש ממש קרוב ואינטימי בין נוח ליונה, שנוח נותן מנוחה ליונה שאין לה מנוח. פתאום אנחנו מקבלים משמעות, עוד משמעות חדשה לנוח, הוא לא רק מנחם וקשור לניחמתי ומצא חן, אלא הוא גם נותן מנוחה, וכנראה הוא נותן מנוחה לשאר החיות. והסיפור של היונה הוא בכלל סיפור קצת מפתיע, לא רוצה כל כך להאריך בזה עכשיו, אבל הוא סיפור שלא ברור שמה הוא תורם כל כך לעלילה, כן, היא יוצאת, חוזרת, יוצאת, ובסוף היא יוצאת. אבל אם נסתכל טוב בסיפור הזה, זה בעצם שהוא מראה שנוצר שם, בתוך הטבע הזה קשר מאוד מאוד קרוב בנוח, ואולי לבין היונה, ואולי לעוד חיות, שבאמת נוח הצליח לתת מנוחה לחיות, ויצר איתם קשר מאוד מאוד קרוב. שוב, זה עוד פעם מראה את האישיות של נוח, אם נחזור לזה. נוח הוא לא פועל דרך דוינג, לא דרך מעשים, אלא בדרך בינג. יש לו איזשהו נינוחות, נחת. הוא יכול לנחם. בעצם זה שהוא נח בתוך עצמו, בעצם זה שהוא יודע להיות, הוא מנחם, הוא מוצא חן, והוא גם נותן מנוחה לחיות. אגב, בזה שיש כל כך הרבה רמיזות לשם שלו, זה מאוד מנוגד לזה שמה שדיברנו מקודם, שאין בכלל פעולות שנוח עושה. הוא לא עושה פעולות, אבל כל הזמן דורשים את השם שלו, וזה שוב אולי מרמז על זה שנוח, העבודה שלו בעולם היא לא דרך פעולות, אלא פשוט דרך השם שלו, דרך זה שהוא נמצא. יש אנשים כאלה שפשוט הם נמצאים, ואתה פשוט רואה אותם, ואתה מתחבר להם, ואתה פשוט מרגיש נינוח וטוב ורגוע משהו בהם מרגיע, משהו בהוויה שלהם, הם יודעים פשוט להיות. הם לא עושים שום דבר, הם פשוט יושבים ואתה רק רואה אותם ונרגע. וכזה כנראה היה נוח שהניח, נתן לכולם מנוחה. אבל הרמיזה אולי המשמעותית ביותר לשם נוח מופיעה דווקא בסוף הסיפור, אחרי שנוח יוצא מהטבע. וכאן אולי קורה את הדרמה המרכזית של סיפור המבול שאיתה פתחנו בהתחלה. נוח יוצא, ובפעם הראשונה אחרי כל הסיפור הפסיבי שתיארנו, הוא עושה פעולה אחת בכל הסיפור. פעולה ראשונה, שהיא גם הפעולה האחרונה בסיפור המבול, הוא מקריב קורבן. נוח מחליט כן לעשות פעולה אקטיבית, יכול להיות שעבר איזשהו תהליך בתוך התיבה, והוא עושה פעולה אקטיבית ומקריב קורבן. ובעקבות הקורבן, נאמר ככה, וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו להוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה וירח השם את ריח הניחוח? גם כאן נעזר באבן עזרא. אומר אבן עזרא ככה, ניחוח מלשון מנוחה, והטעם שהניח הריח מהזף. במילים אחרות, נוח נותן מנוחה לא רק לחיות, אלא כביכול גם לקדוש ברוך הוא. הוא מניח את דעתו של הקדוש ברוך הוא, ובזה הוא גורם לו לאמירה שמשנה את כל המהלך של ההיסטוריה. לא הוסיף עוד לקלל את האדמה. כל השינוי הזה של ההיסטוריה נגרם מכוח ריח הניחוח, מכוח המנוחה, הנחת שנוח העניק כביכול לקדוש ברוך הוא. כן? בסופו של דבר נוח, שהוא הנינוח, המנחם, המאפשר מנוחה, מאפשר את המנוחה הזאת גם, את הנחת הזאת גם לקדוש ברוך הוא, ושגורם לשינוי היחס. וכאן אולי קורית הדרמה האמיתית של המבול. כמו שאמרנו, יצר לב האדם רע מנעורה, רע לפני המבול, ורע לאחר המבול. מה שהשתנה זה הראייה האלוקית את האדם, לא האדם. האדם נשאר עם יצר הרע. משהו השתנה בריאה. אז מה בדיוק הסוד הזה? מה נוח עשה שם בקורבן הזה? הסוד של נוח כנראה, כמו שאמרנו, הוא אחר מכל מה שאנחנו מכירים, כן? הוא מבין שאת היכולת שלו לנינוחות, להתכנסות פנימה, למנוחה, לבינג הזה, הוא צריך להקרין את זה הלאה, וכביכול קשה להגיד את זה, אבל אפילו כלפי הקדוש ברוך הוא, כן? אם אני חוזר לפני המבול, באמת הנינוחות שלו כל כך נינוח שזה מעצבן, כאילו תעשה משהו, תפעל, אבל דווקא זה סוד הכוח שלו, כן? הוא יכול להתבונן על הכאוס, על הרוע האנושי ולהישאר נינוח. זה יכולת מאוד מאוד גבוהה שמאפשרת להישאר בשיקול דעת, באיזון, ברוגע, גם כשהכל מסביב מתפורר, כן? סביב, שוב, כמו שאמרנו, סביב המנוחה, הנחת רוח הזאת, היכולת לא להיבלע, לא להתערבב, להסתכל על הכל בנינוחות, בגלל זה הוא מקבל תיבה וחיות כדי קצת להקרין עליהם מהנינוחות הזאת כדי להינצל מהמבול. ועכשיו הוא יוצא מהתיבה ומנסה להעניק את אותה זווית שהייתה לו עוד לפני המבול, כביכול הוא מקרין אותה גם כלפי הקדוש ברוך הוא. לפני המבול הקדוש ברוך הוא מתבונן על האדם ואומר, מה זה? האדם יצר לב האדם רע. ולכן צריך להשמיד, לאבד את הדבר הזה שנקרא האדם ואת העולם. אין הנחות, העולם, גם העולם החי שנתלה באדם, כולם מושמדים. בקורבן של נוח, נוח מנסה לאותת, יש מקום להסתכלות אחרת, יותר נינוחה על האנושות. היצר של האדם רע מנעוריו, כן? ולכן אין טעם עוד לקלל את האדמה, צריך לקבל את המצב הזה של הרוע של האדם. ופתאום זה יוצר בעצם איזושהי קבלה אלוקית למקום של האדם. ולכן כבר אין טעם להמשיך להניש עוד ועוד את העולם. זה כאילו הסתכלות ריאלית יותר, מפויסת יותר, נינוחה יותר, והכל מתוך הקרנת הנחת של נוח על העולם, על האדם, על החיות, ואפילו על הקדוש ברוך הוא, דרך ההתכנסות הפנימה והנינוחות הפנימית הזאת. פתאום אפשר להסתכל על היצר הרע וקצת פחות להיבהל ממנו. כן? נוח מקריב קורבן ואומר, תקשיב, הקדוש ברוך הוא, יש טוב באדם, יש טוב, הנה, אני מקריב קורבן, יש טוב, ואפשר עכשיו להתבונן אחרת על היצר הרע מתוך מקום הרבה יותר נינוח, תראה, להתכנס פנימה לטוב הזה שיש באדם, ועכשיו להתבונן על, להמשיך להתבונן על היצר הרע, אנחנו לא מתעלמים מזה שיצר הרע, יש יצר הרע, אבל אנחנו מתבוננים עליו ממקום נינוח, מקבל, מבין, וממנו אפשר להתחיל להתקדם, כן? אם אני שוב חוזר לדוגמה המפתיעה, המדהימה של דורנו לניצולי השואה, באמת אתה כאילו מתכנס, ואתה, בסופו של דבר אנחנו רואים שאפילו הם, הרבה מהם הצליחו להמשיך להאמין בטוב שיש באדם ובעולם, וממנו להתבונן חזרה על הרוע ולהמשיך לחיות. וזה היכולת המופלאה של נוח, להצליח, להתכנס פנימה, להיות בנינוחות, להיות בנחת, וגם כשהכל הכל רע והכל הכל מתפורר, להיות עם נחת רוח כלפי כל הרוע, להמשיך להאמין בטוב של העולם, ולחדש את העולם מההתחלה. וזה בעצם מה שאפשר את ההישרדות האנושית המופלאה, שממשיכה להאמין בטוב ובחיים, למרות הרוע השורר מסביבנו. שבת שלום.